השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רחל בת יצחק, זיכרונה לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה בעזרת השם להלל בן רבקה, שיזכה ללמוד דף יומי עוד שנים רבות, נודה לכם תלמדו לזכותם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יהיה לעוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט למעלה בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף מ"ז במסכת מנחות. נתחיל ממש בתחילת עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשני הכבשים ושתי הלחם של חג שבועות, שכזכור זה מצב מיוחד שבו מקריבים קורבן אחד וזה מתיר קורבן אחר. כלומר, מקריבים את שני הכבשים שהם קורבן של מי ציבור, וזה מה שמתיר לאכילה לכהנים את שתי הלחם. עכשיו, לפני שנכנס לנושא שלנו היום, רק נרחיב קצת שכשמקריבים את שני הכבשים, זה בעצם עושה שלושה דברים לשתי הלחם. דבר אחד זה מה שאמרנו, זה מתיר אותם באכילה לכהנים. דבר שני, זה שהם עוברים מלהיות קדושת דמים לקדושת הגוף. כלומר, סתם קורבן, אם אני מקדיש כבש לעולה, אז ברגע שקדשתי הוא כבר קדוש בקדושת הגוף, וכבר אי אפשר לבדות אותו. לעומת זאת, בשתי הלחם, בהתחלה, כשמקדישים אותם, הם עדיין רק קדושת דמים, ורק כשמקריבים את שני הכבשים, אז הם עוברים להיות קדושת הגוף ואי אפשר לפדות אותם. הדבר השלישי זה שאחרי הקרבה, אז עכשיו שתי הלחם נפסלים ביוצא. כלומר, אם הם יצאו מהזרה, הם ייפסלו. אז שוב, כשמקריבים את שני הכבשים, זה עושה שלושה דברים לשתי הלחם. זה מתיר אותם באכילה, מעביר אותם מקדושת דמים לקדושת הגוף, ועושה שהם ייפסלו ביוצא אם הם יצאו מהזרה. ועכשיו לנושא שלנו. עד עכשיו אמרתי שכשמקריבים את שני הכבשים, זה עושה את כל הדברים האלו לשתי הלחם. אבל מה זה אומר מקריבים את שני הכבשים? עד איזה שלב? האם צריך הכל, כלומר, מהשחיטה ועד זריקת הדם? או שאולי גם אם רק שחטו, זה כבר עושה משהו? כשאם נדייק את השאלה, מה קורה אם הוא באמת עשה הכל, גם שחט וגם זרק, אבל את השחיטה עשה לשמה, אבל את הזריקה עשה שלא לשמה, מה זה עושה לשתי הלחם? האם שתי הלחם מושפעים רק אם עשינו הכל כמו שצריך, או גם אם רק השחיטה הייתה לשמה? זה הנושא שלנו, ואת כל השיעור נחלק לשני סעיפים, כשבסעיף הראשון נראה ברייתא עם דעת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי לגבי זה, ובסעיף השני, בשליש התחתון של עמוד א', נראה דעת רבי עקיבא לגבי זה. זהו, זה כל השיעור. שלושה תנאים, מה דעתם לגבי מה שאמרנו, כשהוא שחט לשמה, אבל זרק שלא לשמה, איך זה משפיע על שתי הלחם. עכשיו, לפני שנתחיל רק עוד הקדמה קצרה, את כל מהלך הסוגיה אנחנו מסבירים לפי רב ולבל, כלומר רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, נקרא לו בקצרה גריז, ונקדים, הוא לא אומר זה ממש ככה, אבל בשבילנו זה יעזור לפשט, שכשאנחנו מדברים על המעבר הזה בין קדושת דמים לקדושת הגוף, זה לא או זה או זה, מ-0 ל-100, אלא בוא נדמיין שיש איזה סקאלה כזאת. הוא לא אמר מספרים כאמור, אבל אני אומר את זה בשביל הפישוט. נגיד שאפשר להיות 0 קדושת הגוף בצד אחד, אפשר להיות 100, וגם יש מספרים באמצע. נגיד 50%, 80%, ולגבי קדושת הגוף, בעצם השאלה היא עד כמה השחיטה לבד משפיעה על שתי הלחם. האם היא עושה 0, או 50, או 80, או 100? זאת בעצם השאלה, ועכשיו בואו סוף סוף נצא לדרך. אז כאמור, אנחנו בסעיף הראשון, תנו רבנן, ברייתא, וזה לגבי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי. עכשיו, לפי הגריז, שניהם סוברים שהשחיטה לבד היא לא מספיקה בשביל לעשות בשתי הלחם קדושת גוף ב-100%, אלא או 0 או איפשהו באמצע, עוד מעט נראה, זה לפי כולם בברייתא הזאת. ורק נקדים עוד משהו, אתם יכולים אולי לשאול, רגע, למה אתה כל הזמן אומר שחיטה לבד? הרי זה לא שהיה פה שחיטה לבד, היה שחיטה לשמה, אבל היה גם זריקת דם שלא לשמה. ואומנם זה שלא לשמה, אבל הרי למדנו בתחילת זבחים וגם בתחילת מנחות, שגם כשמשהו נעשה שלא לשמה, ברוב הקורבנות זה עדיין עובד, פשוט זה לא עולה לבעלים לשם חובה. אבל זה כן עכשיו, אז למה אנחנו כל הזמן אומרים שכאילו היה פה רק שחיטה, כי הזריקה נעשתה שלא לשמה? אלא מסביר הגריז שבקורבנות, כיוון שהזריקה היא לא חלק מקדושת הגוף, הקורבן כבר הקדוש בקדושת הגוף עוד משלב ההקדשה, אז שם באמת זה עובד גם כשזה לא לשמה. אבל כאן, לפי הדעות בברייתא הזאת, כיוון שהשחיטה לבד היא לא מספיקה בשביל כל קדושת הגוף, אלא צריך גם את הזריקה, אז תפקיד הזריקה הוא גם לתת את קדושת הגוף או להשלים את קדושת הגוף, בזה, אם זה שלא לשמה, זה לא עובד. עד כאן ההקדמה, ועכשיו בוא ניגש סוף סוף לברייתא, אם הוא שחט לשמה וזרק שלא לשמה, מה זה עושה ללחם? ואנחנו ניקח את הגמרא כאן וככה נגזור אותה להמון חלקים בשביל לחלק את הדיון לשני שלבים. בשלב הראשון נראה רק מה הדעות, ובשלב השני נראה מה המקורות. אז השלב הראשון, מה הדעות? יש לנו בברייתא שתי דעות, רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, ובתוך רבי יש לנו שתי דעות בהם הורים, אביי ורבא, שאנחנו בעצם אומרים את הדעות מהכי מצמצם להכי מרחיב. נאמר בקצרה ואז נפרט, הדעה הכי מצמצמת זה רבי זר ברבי שמעון, שאומר, השחיטה לבד לא עושה כלום, 0% בקדושת הגוף. הדעה השנייה זה רבי, שאומר, השחיטה עושה משהו ללחם, הוא קורא לזה קדוש ואינו קדוש, אבל כמה? אז אביי אומר, איפשהו באמצע, נקרא לזה 50%, ורב המרחיב יותר, הוא אומר, זה קצת יותר מאמצע, נקרא לזה 80%. אלה הדעות, ועכשיו בוא נפרט, כשלגבי כל אחת מהדעות, אנחנו צריכים לבדוק את שלושת הדברים שדיברנו עליהם, שהכבשים אמורים לעשות ללחם, וזה שלא אי אפשר לבדות אותם, ושהם ייפסלו אם הם יצאו, ושהם ניתרים לאכילה, שוב, פדיון, יוצא ואכילה, וכאמור, לגבי כל אחת מהדעות, אנחנו צריכים לראות מה השחיטה לבד של שני הכבשים עושה לשתי הלחם, כשאנחנו נראה שהדעות הן ממש לפי הסדר מהמצמצם למרחיב, כלומר, רבי אלעזר ברבי שמעון הכי מצמצם, ואומר שהשחיטה לבד עם הזריקה שלא לשמה בעצם לא עושה כלום, רבי אומר שזה עושה משהו, כשאביי אומר שזה עושה רק לגבי דבר אחד שהזכרנו, ורב אומר לגבי שני דברים, אבל אף אחד לא אומר שזה משפיע לגבי שלושת הדברים. אז שוב, זה או 0, או 1, או 2, ועכשיו בוא נפרט. אז שוב, הדעה המצמצמת, רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא אומר שהשחיטה לבד לא עושה כלום. הלחם עדיין קדושת דמים, 0% מקדושת הגוף, וממילא עדיין אסור באכילה, עדיין נפדה, ועדיין לא נפסל אם הוא יוצא, לא עושה שום דבר, כלומר זה לא משפיע על אף אחד משלושת הדברים. זה רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אומר שזה כן עושה משהו, קדוש ואינו קדוש הוא קורא לזה, וכאמור יש לנו שני הסברים למה הוא התכוון. אביי אומר שזה איפשהו באמצע נקרא לזה 50%, וזה משפיע רק על דבר אחד, כלומר זה עדיין אסור באכילה ועדיין נפדה כמו קדושת דמים, אבל מצד שני זה כן נפסל ביוצא כמו קדושת הגוף, זה אביי. רב המרחיב יותר, כלומר זה כמעט לגמרי קדושת הגוף, נקרא לזה נגיד 80%, ולכן כמו אביי גם הוא אומר שזה נפסל ביוצא, והוא מוסיף על אביי ואומר שזה גם כבר לא נפדה, כלומר אם יפדו את זה זה לא יתפס על הכסף, כי זה כבר בכלל קדושת דמים וזה כמעט 80% קדושת הגוף. הדבר היחיד שעדיין חסר לו זה שזה עדיין אסור באכילה, כי בשביל האכילה צריך 100% קדושת הגוף וזריקה, ואת זה אין לנו עדיין. בכל אופן, אלה הדעות, שוב פעם אחת שנזכור, לרבי זר ברבי שמעון, השחיטה לבד לא עושה כלום, 0% קדושת הגוף, ולכן זה עדיין אסור באכילה, עדיין נפדה, ועדיין לא נפסל ביוצא. לרבי לפי אביי זה 50%, ולכן זה אומנם עדיין אסור באכילה, ועדיין נפדה, כמו קדושת דמים, אבל זה כבר כן נפסל ביוצא, כמו קדושת הגוף. לרב ה-80%, ולכן זה אמנם עדיין אסור באכילה, אבל זה כן נפסל ביוצא, וגם זה כבר לא נפדה, כמו קדושת הגוף. עד כאן הדעות, ושוב, אף אחד כאן לא אומר 100%, ולכן לפי כולם, כיוון שהזריקה הייתה שלא לשמה, זה עדיין יהיה אסור באכילה. ועד כאן השלב הראשון, ראינו את הדעות. השלב השני זה המקורות, כשאנחנו מחפשים מקור רק לשתי הדעות המרכזיות, כלומר רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, למה לרבי אלעזר ברבי שמעון השחיטה לא עושה כלום, ואילו לרבי היא כן עושה משהו. אז שניהם לומדים את זה ממקרה דומה בנזיר, שגם אצלו שוחטים את איל השלמים שלו, וזה מקדש את הלחם שהוא מביא. וכתוב שם, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות. ונסתכל על המילים יעשה זבח, וכל אחד מהתנאים מדגיש מילה אחרת. רבי אלעזר ברבי שמעון שומר שהשחיטה לבד עושה כלום, הוא מדגיש את המילה יעשה, כלומר מתי זה מתקדש, רק שהוא עושה את כל עשיותיו, כולל הזריקה, ואילו השחיטה לבד לא עושה כלום. ולמה בכל זאת כתוב את המילה זבח, כלומר שחיטה? כי אמנם השחיטה לבד עוד לא מקדשת כלום, אבל עדיין כן צריך שכבר בשעת השחיטה הלחם יהיה קיים, זה רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי לעומת זאת שומר שהשחיטה כן עושה משהו, הוא לומד את זה מהמילה יעשה זבח, כלומר השחיטה היא זאת שעושה. והוא מסביר יותר, אומר, אם היה כתוב זבח יעשה, אז באמת הייתי מסכים לרבי זר ברבי שמעון שבסופו של דבר צריך לעשות הכל. אבל כיוון שכתוב הפוך יעשה זבח, משמע שהכוונה היא שהעשייה היא על ידי השחיטה, זה כבר עושה משהו. ועד כאן השלב השני ראינו את המקורות, ובזה סיימנו את הסעיף הראשון של השיעור עם הברייתא הראשונה, מה דעת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי עם אביי ורבא בתוך רבי, כששוב חשוב להזכיר שלפי כולם השחיטה לבד לפי אף אחד לא עושה 100%, כל המחלוקת היא האם היא עושה 0, 50 או 80. הסעיף השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וכאן אנחנו עוברים לדעת רבי עקיבא, אבל זה ייקח קצת זמן עד שנגיע אליו, כי יש כאן מהלך די מורכב, ונחלק אותו לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שבא רבי שמואל ברבי יצחק, ושאל את השאלה של הנושא שלנו. הוא שואל, מה אם הוא שחט לשמה וזרק שלא לשמה, האם זה מתיר את הלחם? עכשיו, אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שלא. הרי לפי כל הדעות שראינו, זה מקדש 0%, 50%, 80%, לא 100%, ובשביל להתיר את הלחם באכילה, צריך 100%. אז לפי מי הוא שואל? עונה הגמרא, הוא לא שואל לפי הברייתא שלנו, הוא שואל לפי דעה של תנא אחר, וזה רבי עקיבא. ועכשיו, בשביל להבין מה הוא בעצם שואל, אנחנו צריכים לעבור לשלב השני ולראות מה רבי עקיבא אמר. אז רבי עקיבא זה בברייתא של אבוה דרבי ירמיה בר אבא, בשורה השמינית לפני סוף עמוד א', והוא לא מדבר על הנושא שלנו, של שחט לשמה וזרק שלא לשמה, אבל מתוך מה שהוא כן מדבר, ננסה להסיק לנושא שלנו. אז הנושא שם בברייתא, אז הם שחטו את שני הכבשים, ואז לפני הזריקה הוציאו את שני הלחמים מהזרה, ואז זרקו את הדם של הכבשים, אבל עם מחשבת פיגול. כלומר, הוא זרק את הדם, אבל חשב תוך כדי שהוא יאכל את הבשר או יקטיר את האימורים אחרי הזמן. במקרה כזה, הכבשים עצמם ודאי התפגלו, כי הוא חשב עליהם מחשבת פיגול. השאלה היא, האם זה גם פיגל את שתי הלחם, שכאמור כבר הוציאו אותם מהזרה. לפי רבי אליעזר זה לא פיגל אותם, לפי רבי עקיבא זה פיגל אותם. זה הנושא שם, ובא רב ששת ומסביר מה בעצם הולך שם. אז הוא אומר, שני התנאים שם, רבי אליעזר ורבי עקיבא, שני מסכימים לרבי מהסעיף הקודם שהשחיטה כן עושה איזושהי רמה של קדושת הגוף, וממילא כשהוציאו את הלחמים מהזרה, אפילו שזה רק אחרי השחיטה, הם כבר נפסלו ביוצא. והמחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא זה האם אפשר להכיל על הלחמים אלו, שהם בעצם כבר פסולים כי הם יצאו, האם אפשר להכיל עליהם בנוסף לזה גם פסול פיגול. רבי אליעזר אומר שלא, כי הם כבר פסולים, אי אפשר להוסיף עליהם עוד פסול של פיגול. רבי עקיבא אומר שכן, כי אומנם הם כבר פסולים, אבל זה פסול כזה שהוא לא בגופו, אלא זה פסול חיצוני, כי הם יצאו מהזרה, על פסול כזה כן אפשר להוסיף לזה עוד פסול של פיגול. זאת המחלוקת שם לפי הבנה של רב ששת, וכמרה מציינת שהם נחלקו בזה כבר בעצם במשנה במעילה, בפרק ו' משנה ב', לא לגבי שתי הלחם, אלא לגבי קורבן רגיל ושחת קודשים קלים, ואז לפני הזריקה הוציאו את האימורים מהזרה, ובזה הם כמובן יפסלו כי הם יצאו, ואז הוא זרק את הדם אבל במחשבת פיגול, האם זה יפסול עכשיו את האימורים חוץ מזה שהם יצאו גם בפיגול? לפי רבי אליעזר כן, לפי רבי עקיבא לא. אז אותו דבר לגבי שתי הלחם, עד כאן הברייתא של אבוה דרבי ירמיה בר אבא, לפי הבנה של רב ששת שבזה נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא. זה היה השלב השני, הבנו מה רבי עקיבא אמר. עכשיו שלב שלישי בשורה החמישית בעמוד ב', בוא נחזור לרבי שמואל ברבי יצחק, שהוא כאמור שאל על הנושא שלנו, לא על הנושא שם של רבי אליעזר ורבי עקיבא, הוא שאל מה אם הוא שחט לשמה ואז זרק שלא לשמה, האם זה מתיר את שתי הלחם? ואנחנו כאמור שאלנו, מה זאת אומרת? ברור שזה לא מתיר, הרי בין לרבי זר ברבי שמעון ובין לרבי, אם הוא רק שחט, זה מקדש רק ברמה של 0 או 50 או 80, אבל לא 100, אז זה ודאי לא מתיר לאכילה, וכאמור, הגמרא אמרה על זה, נכון, לדעתם זה ודאי לא מתיר, אלא מה שהוא שאל היה על דעת רבי עקיבא. ועכשיו בוא נבין איך זה קשור לרבי עקיבא, כאמור את הכל אנחנו מסבירים לפי הגריז. אז כאמור, ראינו שלפי רבי עקיבא, אם הלחם יצא, ובזה הוא כאמור נפסל, כי הוא סובר כמו רבי שכן יש פה איזושהי קדושת הגוף, אם הוא יצא הוא נפסל, ואז זרקו את הדם אבל במחשבת פיגול, זה מפגל גם את הלחם. כי לדעתו, אפילו שהלחם כבר פסול כי הוא יצא, אפשר להוסיף לזה גם עוד פסול של פיגול. זה מה שראינו, לכאורה מובן, אבל בוא נחשוב על זה קצת יותר. הגריז כאן מוסיף איזשהו נתון. הוא אומר שבשביל שמשהו יהיה פיגול, הוא צריך להיות 100% קדושת הגוף. אין פיגול בקדושת עמים. אז ממילא, אם רבי עקיבא אומר שהלחם הזה, שעכשיו הוא בחוץ, יכול להיפסל גם כפיגול, זה אומר שהוא בעצם כבר קדוש ב-100% קדושת הגוף. איך זה קרה? מה קידש אותו? אז יכולנו לכאורה לומר שמה שקידש אותו זה זריקת הדם, אבל זה לא יכול להיות, כי אומר הגריז, כשהלחם בחוץ, אין דבר כזה לקדש אותו או להוסיף לו קדושה, אלא חייבים לומר שהוא התקדש עוד לפני שהוא יצא. אז מה קידש אותו ב-100%? כנראה שלפי רבי עקיבא, זה השחיטה. כלומר, רבי עקיבא בעצם חולק על כל הברייתא הקודמת, שאמרנו שהשחיטה לבד לא יכולה לקדש ב-100%, אלא או 0, או 50, או 80, לא, הוא סובר שהיא מקדשת ב-100%, וממילא הלחם הזה שעכשיו בחוץ הוא קדוש כבר בקדושת הגוף ב-100%, ולכן אפשר להוסיף עליו גם פיגול. אז הבנו דעת רבי עקיבא, הוא בעצם חולק על הברייתא, הוא סובר שהשחיטה לבד כן עושה 100% קדושת הגוף, ועכשיו מתוך זה בוא נחזור מהמקרה שמה של יצא ופיגול, אל המקרה שלנו שלא יצא ולא פיגול, אלא פשוט שחט לשמה וזרק שלא לשמה, כאמור רבי שמואל ברבי יצחק שאל את זה, האם זה יתיר את הלחם לאכילה? אז מקודם אמרנו מה פתאום, הרי לפי הברייתא הקודמת, רבי אליעזר ברבי שמעון ורבי, זה לא 100%, אז זה ודאי לא מתיר. אבל עכשיו אומרת הגמרא, השאלה היא לא לדעתם, אלא לרבי עקיבא. כי כאמור, לפי רבי עקיבא, ידענו מהדין שלו בפיגול, שזה כן 100%, כלומר, השחיטה עצמה יוצרת קדושת הגוף ב-100%. אמנם עדיין צריך את הזריקה בשביל להתיר באכילה, אבל מבחינת קדושת הגוף זה 100%. וממילא, עכשיו אפשר להבין את השאלה של רבי שמואל ברבי יצחק. כי נזכיר שדי בתחילת השיעור שאלנו, מה בעצם הבעיה? הרי גם עבודה שנעשתה שלא לשמה, היא נחשבת, פשוט לא עלתה לבעלים לשם חובה. והסברנו שזה נכון בקורבנות שהם כבר קדושים בקדושת הגוף. הגוף. אבל כאן בשתי הלחם, כיוון שהזריקה נועדה גם להכיל קדושה, היא לא יכולה לעשות את זה עם מי שלא לשמה. זה מה שאמרנו לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי. עכשיו לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, שהזריקה לא נועדה להכיל קדושה, כי השחיטה כבר נתנה את כל 100% קדושת הגוף שיש, אלא הזריקה רק נועדה להתיר באכילה, אז פתאום הזריקה כאן בשתי הלחם הופכת להיות כמו כל זריקה, בכל קורבן, שהיא לא באה להוסיף קדושה, אלא פשוט להתיר. וממילא, אולי גם כאן, כמו שבכל קורבן, גם אם זה היה שלא לשמה, זה מתיר, אולי גם כאן בשתי הלחם, אפילו שהזריקה הייתה שלא לשמה, היא תתיר את הלחם באכילה. זה מצד אחד. מצד שני, אולי לא. אולי רבי עקיב אמר את זה רק לחומרה, שיש 100% קדושת הגוף, אבל הוא לא התכוון שנסיק מזה גם לכולה, שזריקה שלא לשמה תתיר באכילה. למה לא? הגריז כאן לא בדיוק מסביר. אולי בכל זאת הוא מבין שיש איזשהו אחוז של הזריקה שכן אחראית גם על הקדושה, ולכן היא חייבת כן להיות לשמה. בכל אופן, זאת השאלה של רבי שמואל ברבי יצחק, וברוך שהם הבנו את השאלה. לגבי תשובה, הגמרא לא עונה, היא רק רצתה להבין את השאלה, ועד כאן השלב השלישי בדיון הזה. אבל עוד לא סיימנו, ואנחנו עוברים לשלב הרביעי, וזה בשורה התשיעית בעמוד ב', בא רב פאפה ומתקיף. והוא אומר, כל מה שאמרנו עכשיו בנוי על הנחת היסוד, שאותה ברייטה של רבי אלעזר ורבי עקיבא, היא איך שרב שש תסביר אותה, אבל בעצם אפשר להבין אותה אחרת. ולפי ההבנה החלופית שעוד שנייה נראה, יוצא שאין אף אחד שסובר שיש 100% גם לא רבי עקיבא, וממילא כל ההסבר הזה נופל. איך אפשר להסביר אחרת? אז שוב, בוא נזכיר מה כתוב בברייתא. זה 8 שורות לפני סוף עמוד א', אם אחרי השחיטה של הכבשים, שתי הלחם יצאו מהזרה, ואז זרקו את הדם במחשבת פיגול, ראינו מחלוקת, האם זה מפגל גם את הלחם? רבי אלעזר אמר שלא, רבי עקיבא אמר שכן, וכאמור רב שש תסביר שלפי שניהם, כשהם יצאו מהזרה הם נפסלו, והמחלוקת היא, האם למרות שהם כבר פסולים, אפשר להכיל עליהם גם פיגול, לפי רבי אלעזר לא, לפי רבי עקיבא כן, ומכאן הסקנו שאם הוא אומר כן, כנראה שהם כבר קדושים ב-100%. זה מה שאמרנו עד עכשיו. אבל כאמור רב פאפה אומר, זה לא הכרחי, כי יכול להיות שכאן מדובר שהם אמנם יצאו, אבל החזירו אותם. ורק אז זרקו את הדם, ולפי זה אפשר להסביר שרב אליעזר שאומר שזה לא מפגל, אז הוא באמת כמו שרב שש תסביר מקודם, שברגע שהם יצאו הם נפסלו, וזה שהם חזרו זה כמובן לא מכשיר אותם, הם עדיין פסולים, וממילא לא מפגלים אותם, כי אפשר להכיל פיגול על משהו שהוא כבר פסול. זה רב אליעזר, זה לא השתנה. אבל רבי עקיבא שאומר שכן מפגלים, אז בניגוד להסבר הקודם של רב ששת, שזה בגלל שהוא סובר שאפשר להכיל פיגול על משהו שהוא כבר פסול, רב פאפה לעומת זאת מסביר, לא, זה לא כי אפשר להכיל פיגול על פסול, אלא כי זה לא פסול. כי אולי רבי עקיבא פשוט סובר לא כרבי, אלא כרבי אלעזר ברבי שמעון, שזה שהם יצאו לא פסל אותם, כי הם בכלל לא קדושים, לא 100%, לא 80, לא 50, 0, ולכן הם לא פסולים, וממילא כמובן שאפשר להכיל עליהם פיגול, כי הם לא פסולים, אז למה לא? זה הסבר של רב פאפה לברייתא, וממילא לפי זה, אין אף אחד שם שסובר שהם 100%, לא רבי אלעזר, הוא פשוט סובר כמו רבי, שהם 50 או 80, והם נפסלים ביוצא, אבל לא יותר מזה, וגם בטח שלא רבי עקיבא, הוא לא אומר 100, אלא הוא אומר 0, כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, והם לא נפסלים ביוצא, וממילא אין לנו כאן שום דעה שאומרת 100%, וממילא אם נחזור לשאלה של רבי שמואל ברבי יצחק, ששאל אם הוא שחט לשמה וזרק שלא לשמה, האם זה מתיר את הלחם, ושאלנו הרי ברור שלא, כי גם לרבי זר ברבי שמעון וגם לרבי זה לא 100%, אז ודאי שזה לא מתיר באכילה, ואז ניסינו לומר, בסדר, הוא שאל את זה לרבי עקיבא, שכן אומר 100%, עכשיו אומר רב פאפה, לא נכון, גם רבי עקיבא לא אומר 100%, וממילא, השאלה של רבי שמואל ברבי יצחק בעצם נשארת לא מובנת, כי היא לא מתאימה לא לרבי זר ברבי שמעון, לא לרבי וגם לא לרבי עקיבא. זאת התקיפה של רב פאפה, ואיתה באמת נשאר. אבל הגמרא שואלת לסיום עוד שאלה קטנה, היא אומרת, רגע, אם אתה אומר שמה שמקדש כאן לפי רבי עקיבא זה לא השחיטה, כי הוא עושה 0%, אלא הזריקה מקדשת ומיד גם מפגלת, איך אפשר שזריקת פיגול בכלל תקדש? הרי רב גידל אמר בשם רב שזריקת פיגול לא מקדשת. הוא אמר את זה לגבי מעילה, אבל אותו דבר לגבינו. עונה הגמרא, נכון שרב גידל אמר את זה, אבל כבר דחו את זה שמה במעילה בדף ג', אז אל דאגה, זריקת פיגול יכולה לקדש ותוך כדי גם לפגל, ועדיין אין לנו מישהו שאומר שהשחיטה לבד עושה 100%. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן הסוגיה להיום, זה היה מהלך מורכב, בוא נחזור עליו בקצרה. הנושא שלנו זה אם הוא שחט את הכבשים לשמה, אבל זרק את הדם שלא לשמה, מה זה עושה לשתי הלחם? וראינו לגבי זה שני סעיפים, בסעיף הראשון בברייתא ראינו את רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, וראינו שני שלבים. בשלב הראשון הבנו את הדעות שלהם, שלפי רבי אלעזר ברבי שמעון זה לא עושה כלום, זה עדיין 0% קדושת הגוף, וממילא זה עדיין אסור באכילה, זה עדיין נפדה, וזה עדיין לא נפסל ביוצא. לפי רבי לעומת זאת, זה כן עושה משהו, קדוש ואינו קדוש, וראינו שתי דעות עד כמה, לפי הבאי, זה נקרא לזה 50%, כלומר זה אסור באכילה ונבדה, כמו קדושת דמים, אבל זה כן נפסל ביוצא, כמו קדושת הגוף. לפי רב הזה יותר קדושת הגוף, נגיד 80%, ולכן זה עדיין אסור באכילה, כי זה לא 100%, אבל זה כן נפסל ביוצא, וזה גם לא נבדה, כי יש בזה 80% קדושת הגוף. זה היה הדעות, ובשלב השני ראינו את המקורות, וזה מנזיר, ואת האיל יעשה זבח, שלמים וכולי, ולזר ברבי שמעון מדגיש את המילה יעשה, שצריך את כל העשיות בשביל שיתקדש, ואילו רבי מדגיש את המילה זבח, שאפילו השחיטה מספיקה למשהו, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני עברנו לדעת רבי עקיבא, ואת הדיון עליו חילקנו לארבעה שלבים. בשלב הראשון ראינו את שאלת רבי שמואל ברבי יצחק, שהוא שאל על המקרה שלנו, כלומר שחט לשמה וזרק שלא לשמה, והוא שאל האם זה יתיר באכילה, ואמרנו, מה פתאום, הרי לפי כל הדעות זה לא מתיר באכילה, וענינו, הוא שאל את זה לפי דעה אחרת, לפי רבי עקיבא, וזה הוביל אותנו לשלב השני, הברייתא של אבוה דרבי ירמיה בר אבא, לגבי שתי הלחם, אם שחטו, ואז הם יצאו מהזרה, ואז זרקו את הדם, אבל במחשבת פיגול, האם זה מפגל גם את הלחם, לפי רבי אליעזר לא, לפי רבי עקיבא כן, והסביר רב ששת ששניהם סוברים כרבי, שכשהם יצאו הם נפסלו, והמחלוקת היא, האם למרות שהם כבר פסולים, אפשר להכיל עליהם גם פיגול, לפי רבי אליעזר לא, לפי רבי עקיבא כן, זה היה השלב השני. עכשיו מתוך זה בשלב השלישי חזרנו לשאלת רבי שמואל ברבי יצחק שהוא שואל בעצם בתוך דעת רבי עקיבא. כי רבי עקיבא כאמור אומר שלמרות שהם יצאו, אם הוא חשב מחשבת פיגול בזריקה זה מפגל גם את הלחם. והרי לכאורה אין להם 100% קדושה ובלי זה אי אפשר פיגול, אלא שכנראה יש להם 100% קדושה ומה עשה את זה? ודאי שלא הזריקה, כי כשהם זרקו הם היו בחוץ, אלא כנראה השחיטה. כלומר השחיטה עושה 100% בניגוד לרבי אלעזר ברבי שמעון ולרבי. וממילא על זה שאל רבי שמואל ברבי יצחק, האם כיוון שהם כבר קדושים ב-100% והתפקיד הזריקה בעצם לא להוסיף קדושה אלא רק להתיר באכילה, אז אולי אפילו שזה נעשה שלא לשמה, זה כבר כן יתיר באכילה גם את שתי הלחם כמו שזה מתיר את הבשר, או שאולי לא, זה היה השלב השלישי. בשלב הרביעי בא רב פאפה ודחה כי הוא אמר אולי יש הסבר אחר לברייתא של רבי אליעזר ורבי עקיבא וזה שאולי לא מדובר שהם יצאו ואז זרקו את הדם אלא הם יצאו וחזרו ואז זרקו את הדם ונסביר שרבי אליעזר אומר באמת כמו רבי שברגע שהם יצאו הם נפסלו ואי אפשר להוסיף עליהם פיגול ולכן הם לא פיגול ואילו רבי עקיבא שאומר שהם פיגול אולי לא רק שהוא לא סובר 100% אלא הוא סובר 0% כלומר כמו רבי אליעזר ברבי שמעון שהם לא נפסלים ביוצא ולכן כיוון שכשהם חזרו זרקו עליהם את הדם זה קידש אותם וזה גם פיגל אותם וכאן אין בעיה להכיל פיגול על פסול, כי הם עוד לא היו פסולים, כי הם לא נפסלים ביוצא, וכך לפי רבי עקיבא, אולי זה באמת 0%, וממילא ודאי שהזריקה לא תתיר באכילה, כך שבעצם נשארנו עם תמיהה לגבי רבי שמואל ברבי יצחק, לגבי מי הוא שאל האם הזריקה תתיר באכילה, הרי לפי כל הדעות היא לא מתירה כל טוב.